נדרים, דף פי זין, מתחילים בעזרת השם, דף פי וו עמוד ב' במשנה. כולנו מכירים את המעשה שמסופר בספר בראשית, פרשת תולדות. יצחק אבינו לפני מותו קורא לבנו עשיו, תכין לי מטעמים, אני רוצה לברך אותך. רבקה אמנו שומעת מזה, היא יודעת שהברכות לא מיועדות לעשיו, אלא לאחיו הצעיר יעקב אבינו. היא עושה תחבולה שלמה, בסוף יעקב אבינו נעמד לקבל את הברכות אחרי שהוא זה שהביא את המטעמים קודם לפני יצחק אבינו. יצחק אבינו בסוף ימיו לא היה רואה, נאבד ממנו מאור עיניו, הוא לא ראה שיש כאן את יעקב ולא את עשיו, והוא מברך את יעקב אבינו והוא בטוח שהוא מברך כעת את עשיו. מברך אותו, וייתן לך אלוקים מטל השמיים, משמני הארץ. ברכות נפלאות שעד היום אנחנו נהנים ומקבלים את ההשפעות של אותם הברכות. שואל אחד מגדולי הראשונים שאלה עצומה, איך הברכות האלה בכלל הועילו? והוא מעמיד יסוד. כשאני מברך בן אדם, אני סבור שאני מברך בן אדם אחד, ובפועל ברכתי בן אדם אחר, הברכה לא מועילה, לא מועילה. כאילו לא ברכתי. ומניין אני מוכיח את זה? מהמשנה שלנו. משנה אומרת, התורה הקדושה נותנת כוח לאבא, בתנאים מסוימים, לבטל ולהפר את נדרי ביתו. כמו כן היא נותנת כוח לבעל, בתנאים מסוימים, לבטל ולהפר את נדרי אשתו. אבל כאן נדרה אשתו, והוא היה בטוח, סבור שנדרה ביתו. וכשהוא ביטל את הנדר, זה היה על דעת שביתו היא זו שנדרה. ובפועל מי שנדרה זאת הייתה אשתו. או מקרה הפוך, שבפועל מי שנדרה הייתה ביתו, וכשהוא ביטל את הנדר הוא היה סבור שנדרה אשתו. אומרת המשנה שההפרה הזאת, הביטול הזה של הנדר, לא תופס. והרי זה יחזור ויפר, כך נאמר בסוף המשנה על כל הרשימה של המקרים כאן. בכל אופן, אבל מהמקרה הזה אנחנו למדים, אומר הרן, כי הדברים, אני קורא את הלשון שלו, הוא כותב את זה בדרשות הרן, הדרוש החמישי, הדברים שיאמרו לאיש אחד, בחזקת שהוא איש אחר, לא יועילו כלום. אז אם כן, איך תועיל הברכה ליעקב, אחרי שיצחק אבינו נתכוון לתת את הכל לעשיו? ומבאר הרן, כותב את זה בעריכות ובהרחבה, מאוד כדאי לכל מי שרוצה לראות את הדברים בפנים, בדרשות הרן הדרוש החמישי, אבל אני קורא רק את הציטוט הקצר ביותר, מה שמצאתי שאפשר. אז הוא כותב כך, אילו, אני קורא את הלשון שלו, אילו היה יצחק נותן את הברכות מצד עצמו, אין ספק שלא יועילו ליעקב בעניין זה. אתה מברך בן אדם אחד, אתה בטוח שזה מישהו ובסוף זה מישהו אחר, הברכות לא מועילות. אבל הברכות האלו נאמרו ברוח האלוקי, אולי סוג של נבואה. ויצחק היה כלי לכוח ההוא ולדיבור ההוא האלוקי. ולא הייתה כוונתו ולא מילותיו ברשות עצמו כלל. ולכן הברכות האלה כן הועילו, ואנחנו כולנו זכינו בברכות האלה שברך יצחק אבינו את יעקב אבינו. ממשיכה המשנה. מקרים נוספים שיש טעות למי שהפר, למי שביטל את הנדר. היא נדרה בקבלת נזירות. לא תאכל או תשתה מה שיוצא מענבים, לא תטמא למתים, לא תסתפר ותתגלח. והוא היה סבור שהיא נדרה איסור מסוים בקורבן. שזה יהיה אסור עליה כמו קורבן. למשל, שענבים יהיו אסורים עליה כמו קורבן, או לא דווקא ענבים, אפרסקים, תפוחים, לא משנה מה, היא אסרה על עצמה איזשהו דבר, שיהיה אסור עליה כמו קורבן. הוא היה בטוח שהיא נדרה נזירות, והוא ביטל את הנדר על דעת זה שהיא נזירה. הוא אמר לה, מופר לך, רק הוא היה בטוח שאומר לה, מופר לך על נדר של נזירות, ובפועל היא בכלל לא נדרה נזירות, היא נדרה בהתפסת איזשהו דבר שיהיה עליה אסור כמו קורבן, או מקרה הפוך שנדרה בהתפסת דבר מסוים כמו קורבן, והוא היה סבור בזמן שהוא מתיר ומפר לה את הנדר, שהיא נדרה בנזיר. או מקרה נוסף של טעות, היא נדרה ואסרה על עצמה תאנים, והוא היה סבור שהיא נדרה ואסרה על עצמה מן הענבים, או הפוך, שהיא נדרה מן הענבים והוא סבור שהיא נדרה מן התאנים, לא הועילה ההפרה שלו. וכשנודע לו הנדר האמיתי, הרי זה יחזור ויפר באותו היום. למה? למאמרה, וכי אתה רוצה לומר שכשהתורה אומרת, דייני אותה, ואם ביום שמוע אישה יני אותה, יפר לה את הנדר, אז זה צריך להיות דווקא אותה, ולא במקרה של טעות, רק אם הוא יודע לשם מי הוא מפר, אבל אם הוא טעה, אז ההפרה לא מועילה, דורשים את זה ממש כתוב יני אותה, מהמילה אותה, והרי גבי מצוות קריאת בגדים על מת, אדם שומע על אחד מקרוביו שמת, שהשם ישמרנו, שהגמרא במסכת מועד קטן דף חפבב דורשת את זה מדכתיב על דוד המלך ששמע שמתו שאול ובניו והוא קרא את בגדיו, שמה גם כתוב על פעמיים, דכתיב על שאול ועל יונתן בנו, ואנחנו צריכים לדרוש מכאן שהקריאה צריכה להיות לשם אדם מסוים. ובכל זאת תניה ברייתא, שאם אמרו לו לאדם שמת אביו, ולשם זה הוא קרא את בגדיו, ואחר כך נמצא שאביו חי, ומי שמת זה שהשם ישמרנו, אחר כך נמצא שזה היה בנו, יצא ידי חובת קריאה, והוא לא צריך לקרוא פעם שנייה. מתרץ את הגמרא אמרי, זה לא סותר, לא קשיא, באמת גם בנדרים וגם במצוות קריאה, אדם צריך לדעת לשם מי הוא מפר ולשם מי הוא קורע. והברייתא מדברת במקרה של סתם. הרן מבאר, לא אמרו לו מי מת. הוא מדעתו סבר שזה אביו. ולכן הקריאה הועילה גם כשהתברר שמת בנו. ואותו דבר גם גבי נדרים. אם לא אמרו לו מי נדרה, הוא היה מעצמו סבור שביתו נדרה והוא מפר לה. אז גם אם התברר בסוף שאשתו היא זו שנדרה, הפרה חלה. זאת אומרת, זה משנה אם אמרו לו, ולכן הייתה לו את הטעות הזאת, או שמעצמו הייתה לו את הטעות. והמשנה שלנו מדברת במפרש. הר"ן מבאר שאמרו לו מפורש שאשתו נדרה, ולכן הוא התכוון להפר לה, בסוף התברר שביתו נדרה, לכן ההפרה לא חלה. ואותו דבר בקריאה, אם אמרו לו שאביו מת, ולכן הוא קרא, ובסוף התברר שהשם ישמרנו שמת בנו, הוא חייב לקרוע שוב. והתניה, באמת יש לזה הוכחה מברייתא, אם אמרו לו לאדם שמת אביו והוא קרא את בגדיו, ואחר כך נמצא שזה היה בנו, לא יצא ידי חובת קריאה, כיוון שאמרו לו שזה אביו, ובאמת זה היה בנו. אבל אם אמרו לו מת לא מת, לא אמרו לו מי, והוא בעצמו כסבור שזה אביו, הוא ולכן הוא קרא, ואחר כך נמצא בנו, הוא זה שעליו הוא היה צריך לקרוע, יצא ידי קריאה, והוא לא יצטרך לקרוא הפעם שנייה. תירוץ שאיני מתרץ את הגמרא, רבה שיאמר, כאן בתוך כדי דיבור, כאן לאחר כדי דיבור. כשאדם יש לו טעות, והוא מתקן את עצמו מיד, אז אם הוא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, זה מועיל. מה זה כדי דיבור? כדי שאילת שלום. אם בין מה שהוא אמר בטעות, לבין מה שהוא תיקן את עצמו, הייתה הפסקה, שבהפסקה הזאת היה יכול להספיק לשאול בשלום, לומר למשל שלום עליך, או שלום עליך רבי, אם היה לו מספיק זמן לומר את המילים האלה, זה נקרא הפסקה, ומה שהוא תיקן אחר כך לא מועיל. אבל אם בתוך כדי דיבור, דיינו, לא היה מספיק זמן בהפסקה הזאת לומר שלום עליך או שלום עליך רבי, אז אני חושב שהוא תיקן את עצמו מיד, ומה שהוא תיקן את עצמו זה מה שאנחנו אומרים שקובע, וזה נחשב מה שהוא אמר. ולפי זה מתרץ רבשי. הדקה אמרת, מה שאמרת בברייתא, שאם הוא קרא על אביו ונמצא בנו, יצא ידי קריאה, מדובר כשנמצא בנו בתוך כדי דיבור על הקריאה שהוא קרא על אביו, ולכן אנחנו דנים כאילו הוא ממשיך לקרוא בשביל בנו. ומה שאמרת עד כאמרת בברית האחרת, שהוא לא יצא ידי חובת קריאה, מדובר כשהטעות נודעה לו לאחר כדי דיבור לקריאה שהוא קרא, ולכן מה שהוא קרא לא מועיל. גם לגבי נדרים אותו דבר. כשאמרו לו ש... הוא היה סבור שנדרה אשתו והוא הפר לאשתו, בסוף אמרו לו שזאת הייתה ביתו, אם זה תוך כדי דיבור נודע לו שזאת ביתו, ההפרה מועילה על ביתו, אבל אם נודע לו לאחר תוך כדי דיבור, אז ההפרה שהוא הפר לביתו לא מועילה, והוא צריך לחזור ולהפר לה. ובאמת יש לזה חיזוק מדברי ברייתא והתניה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, והחולה נתעלף, והבן אדם הזה כמדומה היה שהחולה הזה מת, והוא קרא את בגדיו, ואחר כך התברר שבאותו זמן הוא היה חי. ורק אחר כך החולה הזה מת. אז הקוראה לא יצא ידי חובת קריאה, הוא יצטרך לקרוא פעם שנייה. ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון ביהושע בן לוי, שאמר משום בר כפרה, לא שאנו שהוא לא יצא ידי חובת קריאה, אלא שהחולה מת לאחר כדי דיבור מהקריאה. אבל אם הוא מת בתוך כדי דיבור מהקריאה, כדיבור דמי, זה נחשב כמו שהקריאה נמשכה גם בזמן שהוא מת, והוא לא צריך לקרוא פעם שנייה. והלכה למעשה והלכת האדם שהייתה לו טעות והוא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, התיקון מועיל כדיבור דמי חוץ מארבעה מקרים. מקרה ראשון, מגדף. אדם שמקלל שם שמיים, גם אם הוא תוך כדי דיבור חזר בו, הוא חייב מיטה. מקרה שני, ועובד עבודת כוכבים בדיבור, למשל הוא אומר על פסל, שהוא מקבל עליו את הפסל לאלוה, חלילה, חייב מיטה. אגב, יש מכאן חיזוק מאוד גדול, כי הרי ידוע שמידה טובה היא פי 500 ממידה לא טובה. אז כשאדם אומר לפסל, והוא מקבל עליו אותו לאלוה, הוא חייב מיטה. אז אנחנו, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אילי אתה ועודקה, אלוהי ירוממקה, אנחנו חייבים, חיים, 500 פעמים ככה. במקרה שלישי, אדם שמקדש, אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, גם אם הוא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור וחזר בו, זה לא מועיל. וכן, אדם שמגרש אישה, לא יועיל לו לתקן את עצמו ולשנות את הדיבור שלו תוך כדי דיבור. אומרת המשנה, אישה שנדרה נדר ואמרה, קונם, אוסרת על עצמה כמו קורבן, תאנים וענבים אלו שאני תואמת, ובעלה קיים לה את הנדר. הכלל הוא שאם הבעל אומר, הנדר מקוים, הוא כבר לא יכול יותר להפר אותו, גם לא באותו היום. אבל הוא קיים רק לגבי התאנים. הדין הוא שגם כלפי הענבים, הנדר כולו קיים. הוא לא יכול להפר גם את החלק של הענבים. ואם הוא הפר לה, ביטל לה את הנדר לגבי התאנים, אז הביטול הזה לא הועיל כלפי הענבים, כי אין דבר כזה נדר שהוא הופר מקצתו, ואינו מופר אף לא לגבי התאנים, כי אי אפשר לבטל רק חצי מהנדר עד שיפר אף לענבים. אבל זה כשהיא כללה את הנדר גם על התאנים וגם על הענבים, נדר אחד. אבל היא מחילקה ואמרה, קונם תאנה שאני תואמת, ואחר כך ענבה שאני תואמת, הרי אלו שני נדרים, הוא יכול לקיים נדר אחד ולבטל נדר אחר. אומרת הגמרא, מני מתניתין כמו מי? נשנתה המשנה שלנו, שאי אפשר לבטל חצי נדר, בדבריו של רבי ישמעאל. לתניא, כתוב, התורה אומרת, בספר במדבר, פרשת מטות, אישה. האיש שלה, בעלה, יקימנו, יקיים לה את הנדר, ואישה יפרנו. דורשים, שאם אישה אמרה, קונם תאנים וענבים אלו שאני תואמת. אז אם הבעל קיים רק לגבי תאנים, הנדר כולו קיים גם לגבי הענבים. כי יקימנו דורשים, יקים ממנו, שאם הוא קיים ממנו, הוא קיים את כולו. ועכשיו אי אפשר להפר את החלק השני. אבל אם הפר לה את הנדר שנדרה מתאנים וענבים, הוא הפר רק לגבי התאנים, אינו מופר גם לא לגבי התאנים. עד שיפר לה אף לגבי הענבים, דברי רבי ישמעאל. דעה שנייה, רבי עקיבא אומר. הרי הוא אומר, מקיש זה לזה את ההקמה וההפרה, אישה יקימנו ואישה יפרנו. מה יקימנו דורשים יקים ממנו? גם מקצת מן הנדר, אם הוא יקים הנדר כולו מוקם, אף יפרנו דורשים ממנו, שאם הוא יפר חלק, הנדר כולו מופר. ולמה רבי ישמעאל מחלק? כי הוא אומר, יקימנו דורשים יקים ממנו, יש שם המם. אבל לגבי הפרה, מי כתיב יפרמנו? שאפשר לדרוש יפר ממנו? לא. אז לכן לא שייך להפר חלק. ורבי עקיבא, מה הוא ישיב? אמנם יפרנו אי אפשר לדרוש ממנו, אבל יש הקש בין ההקמה לבין ההפרה. אישה יקימנו ואישה יפרנו כתוב בסמוך. הם הוקשו זה לזה. מקיש הפרה להקמה. מה הקמה דורשים ממנו שאם הוא הקים חלק, כולו מוקם. הפרה ממנו שאם הפר חלק, הנדר כולו מופר. דעה שלישית, אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, זו מה שדרשנו לגבי הקמה מהפסוק, כי אם הוא קם מקצתו הוא קם כולו, דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, והוויכוח שלהם לעניין הפרה, האם יש הקש בין הקמה לבין הפרה. אבל חכמים אומרים בדיוק הפוך, מקיש הקמה להפרה. מה הפרה? לא כתוב יפרמנו, כן? לא שייך להפר חלק. מה הפרה במקצת? אפילו מה שהפר בפירוש לא הפר, ההפרה לא חלה. אף בהקמה גם כן, אפילו מה שקיים בפירוש לא קיים, ההקמה לא חלה. אז אם כן, יש לנו שלוש שיטות בדיני הקמה והפרה במקצת. דעת רבי ישמעאל שההקמה של מקצת הנדר מקיימת את כולו, אבל ההפרה של מקצת הנדר לא תופסת בכלל. דעת רבי עקיבא שבין בהפרה ובין בהקמה, אם מפרים או מקיימים מקצת מהנדר, זה גורר אחריו תשאר. ודעת חכמים שבין בהפרה ובין בהקמה, ההפרה או ההקמה במקצת אינם חלים עד שיפר או יקיים את הנדר כולו. למדנו במשנה שאם היא אמרה, קונם תאנה שאני תואמת, ובנפרד היא אמרה, ענבה שאני תואמת. הרי אלו שני נדרים. אמר רבה, המשנה שלנו מתניתין, שרק אם היא חילקה את הנדר מפורש לשניים, היא אמרה פעמיים שאני תואמת, רק, אז זה שני נדרים, זה כמו דבריו של רבי שמעון היא. דאמר במסכת שבועות דף למדוו, אדם שנשבע לכמה בני אדם, שהוא לא חייב להם פיקדון. מה אתם אומרים, הפקדתם אצלי חפץ? לא הפקדתם, והוא נשבע לכמה בני אדם. אז אם הוא אמר, שבועה שאין לך בידי, ולא לך ולא לך, זה נחשב כמו שבועה אחת. ואם יתברר בסוף שהשבועה לא הייתה נכונה, הוא חייב קורבן שבועה אחד. מתי הוא יהיה חייב קורבן שבועה בנפרד על כל אחד מהם? עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד בפני עצמו. ולכן גם במשנה שלנו, כשהיא אמרה, קונם, תאנים וענבים שאני תואמת, זה נחשב נדר אחד. עד שהיא תאמר, קונם, תאנה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, אז זה שני נדרים. אבל חכמים חולקים על רבי שמעון, והם סוברים שאם אדם אומר לכמה אנשים שטוענים שהם הפקידו אצלו פיקדון, הוא אומר שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך, אז על כל אחד מהם זה נחשב שבועה בפני עצמה. אז גם במשנה שלנו, כשהיא אומרת קונם תאנים וענבים שאני תואמת, זה לבד נחשב שני נדרים, ואז הבעל יכול להקים או להפר כל נדר בפני עצמו, ועד כאן דף פי זין.